מתחילים לדבר על הדרשות, פעם הקודמת התחלתי כבר לתת הקדמה ודיברתי על מושג הדרש בכלל, על היחס בין פשט ודרש, שיש כאלה שרואים את הדרש כעומק הפשט, ונדמה לי שהגדליה אגב נמנה עליהם, ואני חושב שהם לא צודקים. זאת אומרת, לדעתי, פעם, לא אני המצאתי את זה, זה הגר"א כבר כותב, או תלמידיו מביאים בשמו, שהדרש זה מישור מקביל לפשט. זאת אומרת, הם מפרשים את התורה במישור הפשט ומפרשים אותה במישור הדרש, אלה שני פירושים שחיים במקביל. כי אם תופסים את הדרש כעומק הפשט, אז זה אומר שהפשט הוא פירוש לא נכון. אבל זאת המשמעות בעצם. הפשט הוא פירוש לא נכון, הפירוש האמיתי זה הדרש. רק צריך בשביל להבין שזה הפירוש האמיתי, צריך לראות במקומות אחרים, לעשות השוואות, עומק הפשט, כן? אבל בסופו של דבר, בגמר החשבון, אנחנו יוצאים עם זה שהדרש הוא הפירוש הנכון. והפשט הוא לא פירוש, רק נדמה, זה טעות. ונדמה לי שזה לא ככה, זאת לא ההתייחסות בדרך כלל.
מה זה עומק?
עומק הפשט הכוונה שכשאתה...
רגע, למשל, חיים ועומק החיים.
לא, לא, יש פה, זה לא סתם מילים. יש פה, נגיד עין תחת עין ממון, בסדר? אז כשאתה קורא את הפסוק עין תחת עין, הכוונה להוציא עין, נכון? זה הפירוש הפשוט, אוקיי? אבל יש עומק הפשט. מה הכוונה עומק הפשט? שתסתכל בכל מיני מקומות אחרים שבהם כתוב משהו תחת משהו. או את ההקשר של הפסוקים, דבר הלמד מעניינו, מה שנקרא, עולם, שכל מיני דברים כאלה, אז אתה פתאום תראה שבעצם התחת הזה הכוונה לתשלום. נניח, רק סתם אני אומר, יש כאלה הצעות. אוקיי? אז זה אומר שבעצם הפירוש שמדבר על תשלום, בא להחליף את הפירוש של העין. לא בא בצידו. זאת אומרת, זה לא עוד מישור. יש מישור התייחסות של פשט, ויש מישור התייחסות של דרש. אלא הפשט זה פירוש שטחי. הפירוש האמיתי, אחרי שאתה בודק את העניין לעומקו, זה הדרש.
יש רק אחד נכון.
בדיוק. זאת התפיסה שעומדת שם. זאת אומרת, יש רק פירוש אחד נכון, לפחות נגיד בין הפשט והדרש, לא יודע, אולי לא בטוח שמתחייבים לזה שתמיד יהיה רק פירוש אחד, אבל כשיש אימות בין פשט ודרש, הפירוש האמיתי הוא הדרש, ולא הפשט. עכשיו, זאת תפיסה אחת, והזכרתי את המאמר של הנשקה, שהוא מדבר על ה... הוא כתב את זה בתור בחור צעיר, והוא מראה, הוא מביא בשם הגר"א, כן, ידוע, בשם תלמידי הגר"א מביאים את זה, והוא מראה כמה דוגמאות יפות, אני חושב, לעניין הזה, שזה לא נכון. זאת אומרת, יש פירוש על דרך הפשט, יש פירוש על דרך הדרש, וזה שני פירושים שחיים במקביל. ולכן, הדרש הוא לא עומק הפשט, אלא הוא פירוש שנעשה בכלים שונים מאשר הפרשנות הפשטית. יש מערכת כלים שהם כלי הדרש, שהם כלי פרשנות אחרים מאשר כלי הפשט. וכל מערכת כלים מניבה פירוש. יש פירוש שניתן במערכת כלי הפשט, וזה הפשט נקרא, ויש פירוש שמוצע על ידי דרכי הדרש, וזה נקרא הדרש. וכל מערכת כלים כזאת זה ארגזי כלים שונים, וכל אחד מהם נותן פירוש אחר. מי זה הפירוש הנכון? שניהם נכונים. מה היחס ביניהם?
מה עושים?
שאלה מה... זהו, עכשיו השאלה מה היחס ביניהם? מה?
אבל עושים לו עין או לא?
בדיוק. עכשיו, בקשר לדרש...
זה יותר מזה, יש פרדס, לא? זה ארבע?
כן, אני מדבר כרגע רק על פשט ודרש, נעזוב כרגע, יש יותר. גם פשט ודרש, יש, יכול להיות שיש כמה. אז רק כותרות. אבל נגיד כרגע רק לצורך הדיון שלנו, זה פשט מול דרש. עכשיו, לגבי דרש אגדה, אז ניחה, אני אומר, בסדר, יש פירוש פשטי, ואני עושה גם פירוש מדרשי, למרות שגם שם. צריך לשאול, אז מה היה? אברהם אבינו כן הושלך לכבשן האש או לא הושלך לכבשן האש? זאת אומרת, העובדה ההיסטורית או שהייתה או שלא הייתה. זאת אומרת, גם בהקשר הלא הלכתי, יש מקום לשאול האם שני הפירושים נכונים. אבל שמה, בדרך כלל, נדמה לי שאנחנו נוטים לחשוב, שהפירוש הפשטי הוא התיאור ההיסטורי, והפירוש המדרשי הוא משהו שבא ללמד אותנו משהו מעבר להיסטוריה. הוא לא בא להתחרות על המגרש העובדתי, אלא הוא בא ללמד אותנו לקחים אחרים, כשזה נעשה בצורה כאילו פרשנית. אבל אין הכוונה שבאמת... בהכרח לפחות, זה מה שקרה שם, נכון שגם זה קרה, אבל זה לא הכרחי. אבל במישור של הלכה למעשה, אז שם, גם שם בדרך כלל רגילים לחשוב את ההפך, מאשר במישור של הדרש האגדי. בדרך כלל רגילים לחשוב, נגיד עין תחת עין ממון, בדרך כלל רגילים לחשוב שבעצם הדרש הוא ההלכה, זה ברור, תמיד שעושים דרש, הדרש הוא נפסק להלכה. זאת אומרת, אז כשאומרים עין תחת עין ממון, להלכה בבית דין מחייבים ממון, לא מוציאים עין. כי הדרש הוא ההלכה. אז, אז מה הפשט? גם הפשט הוא פירוש נכון? הפשט הוא משהו רעיוני. ממש הפוך ממה שאמרתי קודם על, על מדרש אגדה. במדרש אגדה, אז העובדה ההיסטורית זה הפשט, והדרש זה משהו רעיוני. אוקיי? בדרש ההלכה רואים שהעסק הוא הפוך. אז בדרש, לפחות בתפיסה המקובלת.
בניגוד לפשט.
מה?
רואים את זה הפוך בניגוד לפשט.
כן. היחס בין פשט ודרש הוא לא על דרך הפשט. כן. זאת אומרת, בהקשר של מדרש ההלכה, אז המדרש הוא ההלכה למעשה, והפשט זה משהו רעיוני. זאת אומרת, היה ראוי להוציא לו עין, אבל בפועל המדרש הוא זה שקובע. וצריך לשלם ממון. ככה בדרך כלל מקובל להבין. אז אינשקי מביא את הגישה הזאת שם, והוא טוען שזה לא נכון, מי שהזכרתי את זה, הוא טוען שזה לא נכון, אלא שני הפירושים משחקים על המגרש ההלכתי. גם הפירוש הפשטי, וגם, וזה עדיין שניים. זאת אומרת, לא שאחד נכון ואת השני זורקים. שני הפירושים נכונים, אבל אף אחד מהם הוא לא רק רעיוני. יכול להיות שגם, אבל לא רק. זאת אומרת, שניהם יש להם משמעות הלכתית. הבאתי דוגמה מאוד פשוטה, למרות שהיא לא נפסקה להלכה. אבל יש דעה כזאת בגמרא, שעין תחת עין ממון, אז משלמים בדמי עינו של המזיק, לא בדמי עינו של הניזק. ואמרתי שהדרך, זו דוגמה של אינשקי. ההסבר המתבקש לעניין הזה הוא באמת איזשהו שילוב בין פשט ודרש. שהפשט אומר בעצם שצריך להוציא לך עין, והדרש אומר שבמקום העין משלמים ממון. אבל עכשיו זה יוצא כבר במקום העין שלי, לא במקום העין של הניזק. אם קוראים את הפסוק כפשוטו, אז זה להוציא את העין שלי. מדרשו זה לשלם לו את דמי העין שלו. אומר לא, כיוון ששניהם משחקים על המגרש ההלכתי, אז צריך לשלב את שניהם בשביל להגיע לשורה התחתונה ההלכתית. ואז הוא אומר, בעצם צריך להוציא את העין שלי, זה הפשט. והדרש אומר שבמקום להוציא את העין שלי, לוקחים ממני ממון. ממון מה? במקום העין שלי. זה כופר. נכון, זה ברור. אחרת מה הוויכוח? הוויכוח הוא במקום שבו יש הבדל בשומה, בין העין של המזיק לעין של הניזק, ברור. ולכן בעצם זאת הטענה. עכשיו זה לא נפסק להלכה, עוד פעם אני אומר, זו דוגמה יפה מאוד, אני חושב, אבל להלכה אנחנו פוסקים שזה עינו של הניזק. מי שהזכרתי את זה גם כתוב, לא תיקחו כופר לנפש רוצח. אז מכאן אפשר בהחלט לראות את השלמה לפירוש הזה, וביחס לרוצח התורה אוסרת לקחת כופר. צריך להעניש אותו את העונש שמגיע לו, ולא לקחת כסף במקום. משמע, אבל לא תיקחו כופר לנפש רוצח. זאת אומרת שברמה העקרונית יש מקומות שבהם אנחנו כן יכולים לקחת כופר, והתורה מגדירה, יש מקומות שבהם משלמים כופר, שור שנגח אדם, שרג אדם וכו', יש כופר. אז יש מקומות שבהם כן לוקחים כופר. הטענה של התנא שסובר שזה דמי עינו של המזיק, זה שבעצם פה זה מקרה שבאמת לוקחים כופר. אז במקום לקחת את העין שלך, לוקחים במקום זה כופר ממוני. מה שלרוצח אסור לעשות. אבל אסור לקחת ממנו כסף במקום להרוג אותו. אלא צריך לתת לו את העונש שכתוב בתורה. אבל במזיק, כן. בסדר? אז בכל כן, אבל לענייננו, רק אני אומר, זה דוגמה לזה ששני הפירושים משחקים על המגרש ההלכתי, והשורה התחתונה ההלכתית זה איזשהו שילוב של שניהם. יש לו עוד 2-3 דוגמאות שהוא מביא שם, אני חושב שבהחלט דוגמאות יפות. גם, על, גם, גם אגב על עין תחת עין, הוא מסביר שם גם לשיטה שזה דמי עינו של הניזק, עדיין יש משמעות לטענה שזה, שגם הפשט וגם הדרש הם במגרש ההלכתי, הוא מסביר את זה שם, אני לא אכנס לזה כאן. אז זה מה שדיברתי בפעם הקודמת. ועכשיו אני רוצה טיפה להיכנס יותר למשמעות של מה זה דרש בכלל. זה דיברתי על היחס בין דרש ופשט בכלל, מה היחס בין שני המישורים האלה, מה זה דרש? דרש, כמו שמשתמע ממה שאמרתי קודם, זה איזשהו פירוש, נקרא לזה ככה, לפסוק, שהוא לא מה שאנחנו היינו מפרשים בו. שקוראים את הפסוק כפשוטו. אמרתי,
לפני... אנחנו מפרשים ממבט ראשון.
כן. לא, יותר מזה, אני חושב שגם ממבט שני לא, אבל זה כבר תלוי במחלוקת שדיברנו קודם, האם זה עומק הפשט או לא. כי זה, לפני תלכם, גם הזכרתי את המאמר של הרב וייטמן, המאמר שהוא הרב של תנובה היום, אז הוא ענה, הוא הגיב, אז ב-77, הוא הגיב למאמרים של אינשקי, ואני חושב שיש לו שם כמה דוגמאות יפהפיות, שמראות, שמה שאנחנו קוראים פשט, אין הכוונה לפירוש מילולי. כמה שקוראים פשט, אתה קורא דבר כפשוטו, דיברתי על זה בעצם, אמרתי שהבאתי את אומן שם, אם אתם זוכרים, נכון? דיברתי על אומן שאומר שהאיסור על ההגשמה של הרמב״ם, זה המצאה של הרמב״ם. זאת אומרת שלפניו לא קראו ככה את התורה. אני לא חושב שהוא צודק, אבל, אבל זו דוגמה טובה למה שהרב וייטמן מדבר במאמר שלו, כי בעצם כשאתה קורא את יד השם, כן, בתורה, לפחות אנחנו, ועוד פעם, יכול להיות שאנחנו שבויים של הרמב״ם כבר. אבל כשאני קורא את התורה, זה מובן מאליו, אף אחד לא צריך להגיד לי את זה בכלל, שאין הכוונה שהקדוש ברוך הוא יש לו יד והוא ירים את היד שלו. וזה הפשט, אני לא קורא לזה דרש, זה פשט. עכשיו, זה לא הפירוש המילולי. מילולית כתוב, הוא הרים את ידו החזקה. זה לא מילולי במובן הפשוט של המילה, אבל זה עדיין, אני חושב, מה שאנחנו קוראים פשט. למה? כי הקריאה הראשונית זה נקרא פשט. קריאה מילולית זה הגדרה לא מוצלחת לדעתי. יש איזה משקל לרכיבים המילוליים, אבל זה לא רק מילולי. מה שאנחנו קוראים באופן הרגיל. כמובן, אם זה לא רק מילולי, אז משולבת בזה מערכת שלמה של הנחות יסוד, של תפיסות, אוקיי, כל זה נכון, אבל מה שאנחנו קוראים בקריאה הפשוטה, זה מה שנקרא פשט. ודרש זה מה שלא עולה בקריאה כזאת, אלא או משהו יותר מורכב, או בכלל מערכת כלים אחרת, זה דיברתי קודם על הוויכוח. עכשיו, ההוצאה של המסקנות המדרשיות משתמשת בכל מיני כלים, שנראים כלים מוזרים, לפחות חלקם. כן, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. למה המילה את באה לרבות? מה היו אמורים לכתוב אם לא היו רוצים לרבות? השם אלוקיך תירא, זה משפט שבנוי נראה לא טוב. זאת אומרת, זה הלשון הרגילה. האם יש באיזשהו מקום, נגיד, כן, במקרא אנחנו מוצאים שפה בן גוריונית כזאת, הרי בן גוריון דיבר בלי את. כן. אז האם אנחנו מוצאים במקרא מקום שבו היינו מצפים לעת והוא לא מופיע? אני לא זוכר, אולי תמצאו מקום אחד
או שתיים. תן לי הנפש, והחוש כך
לא. לא, תן לי הנפש והחוש כך לך, אני לא יודע. אני לא יודע, זה סתם, אני לא מומחה בלשון, אבל... אולי בגלל שאני רגיל, יכול להיות. יכול להיות. בסדר, אבל יש, אני אומר עוד פעם, זה מעט מאוד מקומות, גם אם יש. מה?
בן גורן לקח את הסיפור.
לא, בסדר, לא משנה, אבל יש לה כמה דוגמאות כאלה יש.
מה? הוא אמר שבכלל לא משתמש בעת. בתורה יש הרבה.
לא, אבל עת בא לרבות. לפי התפיסה המדרשית, עת בא לרבות. משמע שבעצם, עצם הפשט לא צריך את העת. הפשט צריך להיאמר בלי העת. ולהפך, דווקא בגלל זה, אם התורה מכניסה עת, אז תצא לרבות.
כל עת
מרבה. לכן אני אומר
שזה... אין מדרש בעולם שלא היה לו.
מה?
ובן גוריון אין מדרש בעולם שלא היה לו.
מה זאת אומרת שלא היה לו?
בספרייה.
בספרייה, אוקיי. זה העבודה הבאה.
הכל.
אוקיי.
הייתי בספרה שם בבוקר, הכל בכל מכל כל.
טוב, בכל אופן, הטענה, אני אומר, זה נשמע לי קצת משונה, כי אני לא מכיר, בוא נגיד, הרבה פסוקים שבהם חסר לי העת. הייתי מצפה שיהיו הרבה כאלה. בכל מקום שהתורה לא רוצה לרבות, אז היה אמור להיכתב פסוק בלי עת. אני לא מכיר כמעט כאלה. אגב, מצד שני, גם יש מעט עתים שמרבים. כמה כבר דרשות ריבוי מעט אנחנו מכירים? יש עת השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, כבד עת אביך ואת אמך, זה אחיך הגדול ואשת אביך, ופה אולי עוד אחד או שניים, זה הכל. אין יותר דרשות של ריבוי של עת. כך שיש פה...
קוראים לו זה שהיה לפני רבי, בקיר שריבה את כל העתים.
שמעון העמסוני היה דורש כל עתים שבתואר. נו, אבל אני אומר, הוא ריבה, אבל אני לא מכיר. בסדר, אבל תחשוב כמה נשארו. שלושה, ארבעה, כמה עתים יש בתורה? תראה כמה איבדנו. השאלה אם הוא דרש באמת את כל העתים, אני לא בטוח. זה לא אומר. יכול להיות שיש קריטריונים מתי באמת העת הוא מיותר. צריך להכיר את הרגישות לשפה, אני לא מספיק מתמצא, אבל אולי יש אנשים שמתמצאים יותר בלשון המקרא והם יודעים לאפיין את זה. יכול להיות שרק באותם פסוקים שבהם אתה מרגיש שהעת לא היה צריך להיות, או שהיה תחליף אחר לא פחות טוב בלי עת, שם דורשים את העת. ושמעון העמסוני שדרש כל עתים שבתורה, הכוונה לכל המקומות שבהם היה עת שזוקק דרשה. לא כל עת ועת שמופיע בתורה.
זה דרש.
אני אומר, לא, זה לא דבר, זה פשט. למרות שזה לא המילולי. זה בדיוק הנקודה. אבל זה בסך הכל דבר פשוט. זאת אומרת, אם באמת אתה מבין שאת האתים שדורשים זה רק אתים מיוחדים, אז שאומרים שהוא דרך כל אתים שבתורה, כלומר, את כל האתים שצריך לדרוש.
נגיד לזה,
מי אמר?
מחשפה לא תחיה, לא את המחשפות לא תחיה, ואת השם אלוקי חפירה. זה שני פסוקים אותו דבר, שניהם רוצים להגיד, ופה זה בלי אתם, פה זה...
לא, זה מחשפה, לא, זה לא נכון, זה לא אותו דבר. כי מחשפה זה שם כללי. והשם אלוקיך זה אובייקט ספציפי. מכשפה לא תחיה, כאילו הייתי יכול להגיד זה אפילו ברבים. מכשפות לא תחיה. לא, אבל, אבל פה העת לדעתי, עוד פעם, צריך לראות, אני לא מומחה בלשון, אני לא צריך לשאול. התחושה שלי זה שכשזה שם כולל, אז זה פחות צריך עת. וכשזה אדם ספציפי, אני מתייחס אליו. עת, השם אלוקיך, תראה. אז שם העת נראה לי יותר, אבל עוד פעם, אני לא יודע, צריך לשאול...
בן גוריון היה לו מקום שהוא כן אמר עת?
אני לא חושב, אני לא יודע בדיוק. גם בבן גוריון אני לא מתמצא. לא יודע. בכל אופן, אני מביא את זה כדוגמה לזה שחלק מה... שחלק מהכלים המדרשיים נראים לנו, ואני חושב שזה לא רק לנו, זה גם בדורות קודמים, נראו מאוד מוזרים, לא מובנים. וכיוון שכך, אז מתעורר ויכוח, אני עדיין בהקדמה, לפני שנתחיל לקרוא אותו, כיוון שכך מתעורר ויכוח איך להתייחס לעניין הזה. אז יש כאלה, שני סוגי פתרונות הציעו לעניין, שני סוגי פתרונות שאני לא מסכים להם. זאת אומרת, שני סוגי פתרונות אחרים ממה שאני אגיד עוד רגע. פתרון אחד זה שכל ההלכות הן בעצם מסורות מסיני. כאן אני מגיע למה שדיברת קודם. והדרשות באו אחר כך. מה שנקרא דרש סומך ולא דרש יוצר. דרש סומך, הכוונה שההלכה כבר הייתה ידועה, ואנחנו סומכים את ההלכה הזאת על הפסוק באמצעות דרשה. אבל הדרשה לא מייצרת הלכה חדשה, אלא רק באה לסמוך הלכה קיימת. לעומת זאת, דרש יוצר, זה דרש שיוצר הלכה חדשה, שאנחנו לא ידענו את ההלכה הזאת קודם. עכשיו, יש תפיסות, למשל הרלב"ג טוען את זה, שכל הדרשות הן סומכות. אין דרש יוצר. למה? בגלל המוזרות. זה פתרון לבעיית המוזרות. זאת אומרת, לא ייתכן שאנחנו באמת לוקחים את העניין הזה כל כך ברצינות, שאנחנו מוכנים לחדש הלכה דאורייתא על סמך איזה שיקול כל כך מוזר או לא מובן. זאת אומרת, אז כנראה שבאמת לא חידשו הלכות מכוח השיקולים האלה, אלא ההלכות היו נתונות ועשו שם שדרשות סומכות. זה בלתי סביר לחלוטין, כי אז אנחנו סתם משחקים. בשביל מה? אתה יודע כבר את ההלכה. מה אכפת לך אם אתה דורש או לא דורש? אם זאת ההלכה, זאת ההלכה. מה זה עוזר לדעת? מה זה סתם משחקים? להגדיל תורה ולהאדיר, נשמע לי נורא מוזר. לא, אז כבר אתה עושה מזה השלכות הלכתיות. הוא רצה לטעון שאנחנו לא משתמשים בדרשות להשלכות הלכתיות, זה סומך. כי אחרת אתה כן מתייחס ברצינות לדרשה, אתה מוצאים מן המסקנות. זה מאוד מוזר, נדמה לי שהזכרתי רבי עקיבא בגמרא בשבת, הגמרא מביאה שם, זה הדרשה שתמיד מביאים בתור דוגמה, יש מקומות שבהם פחות ברור, אבל זה עדיין קיים. דורות הראשונים היו אוסרים על אישה לגדול ולפקוס בימי נידותה. התקשט, כן? בימי נידותה. עד שבא רבי עקיבא ואמר, יכול נמצאת מגניה על בעלה. לא יכול להיות דבר כזה. לכן הוא אמר, הדבה בנידתה עד שתבוא במים. משם יצאה הדרשה שצריך להתאר במקווה דרך אגב. לא כתוב בתורה. משם הדרשה שצריך להתאר במקווה, וממילא לא... שאישה תגדול ותפקוס. זאת אומרת, הוא יתיר לגדול ולפקוס במני דותה. עכשיו בגמרא כתוב במפורש, שדורות הראשונים, זה מה שהם היו עושים. אני אמרתי רק קודם. רבי עקיבא בא מסברה, וזה לא ייתכן, אתה נמצא מגנה על בעלה. שינה את ההלכה שהייתה מקובלת מהדורות הקודמים, עשה דרשה חדשה וייצר הלכה חדשה. שם נדמה לי שזה מוצג באופן די ברור כהלכה, כדרש יוצר ולא דרש סומר. זה דרש חדש, שרבי עקיבא חידש אותו. עכשיו, אפשר היה להגיד בדוחק שההלכה שצריך לטבול במקווה הייתה קיימת גם קודם. רבי עקיבא שמח אותה על הדרשה הזאת כי התפנה לו פסוק. את הפסוק הזה עכשיו לא אוסר על אישה לגדול ולפקוס, התפנה לו פסוק, אז הוא עשה עם זה משהו אחר, אבל הוא לא יצר עם זה הלכה חדשה. אבל את הביטול של הגדילה והפקיסה, בדיוק, הביטול של, אז זה הטבילה במים, אבל הביטול של הגדילה והפקיסה הוא ודאי ביטל. זה כתוב בגמרא. אז ודאי שהדרשה הזאת הייתה להשלכה הלכתית, אוקיי? אז זו דוגמה מפורשת. יש מקומות שבהם אגב משתמע זה הוא יביא בהמשך, אבל זה באמת גם דוגמה שגם אצלי תמיד יושבת בראש בתור דוגמה קלאסית לעניין הזה, גמרא לגבי פרי עץ הדר של אתרוג. מאיפה אנחנו יודעים שבארבעת המינים צריך לקחת אתרוג. אז הגמרא מביאה לזה מלי ארבע או חמש הצעות. מאיפה לומדים? פרי הדר על כל מים? לא משנה. הדר באילנו משנה לשנה. אוסף של כל מיני דרשות. עכשיו, כל הדרשות האלה בסופו של דבר יוצא אתרוג. עכשיו, אם הדרשה הזאת היא המקור לזה שזה אתרוג, זה אפשרי, אבל זה מוזר. זאת אומרת שחמש דרשות שונות, כולן מגיעות בדיוק לאתרוג, לא לקלמנטינה, לא לתפוז, לאתרוג דווקא. נראה שזה שזה היה אתרוג זה מסורת, ידעו את זה גם קודם. ועכשיו אנחנו מחפשים דרשה שתסמוך את זה. אז יש מקומות שבהם רואים שיש דרש סומך. זה לא שאין דבר כזה בכלל בחזל. יש דרש סומך לפעמים, אבל לא יכול להיות שכל הדרש הוא סומך. זה הטענה. יש גם דרש יוצר. תשאלו, אז למה צריך דרש סומך? בסדר, אז אם הדרש, אבל יש מקומות שבהם הדרש הוא כן סומך. אז שוב חוזרת השאלה שלי, שמה עשו את זה? מה אנחנו משחקים? זה לא ככה. כי אם באמת יש דרש יוצר, אז דרש סומך הוא חשוב מאוד. בגלל שאם אתה עושה דרש סומך, נגיד, אתה דורש פסוק כלשהו לעניין מסוים, אז הפסוק ההוא כבר תפוס, אי אפשר לעשות ממנו דרשה ולייצר הלכה חדשה. עכשיו, אם אני בכלל לא עושה דרשות יוצרות, אז אין לזה שום טעם. כי במקום מה אכפת לי איזה פסוק פנוי ואיזה לא, אני לא מייצר הלכות חדשות. אבל אם עקרונית אפשר לעשות הלכות חדשות, עדיין יש מקום שדרשות מסוימות יהיו סומכות. ויש חשיבות לעשות את הדרש הסומך, כי יש איזה השלכות עקיפות לאיזה דרשות אני לא יכול לעשות. וזה כן יהיה משמעותי מבחינה הלכתית. אז לכן מה שאני צריך רק כדי לחלץ מהקושייה הקודמת שלי, זה לומר שיש דרשות יוצרות. לא חייבים להגיד שכולם יוצרות. אף אחד לא טוען שכולם יוצרות. הוויכוח הוא בשאלה אם יש יוצרות או שאין בכלל, שכולם סומכות. אף אחד לא טוען שכולם יוצרות. בסדר? אז לכן זה פתרון אחד ש... על המוזרות של הדרשות, הפתרון של הרלב"ג, שבעצם אומר, זה הכל הלכה למשה מסיני, זה הכל מסורת, לא חיצו שום הלכה ככה, פתרון שמאוד חביב על האפולוגטיקנים, כי תמיד יש מתקפות על הדרש, הוא נראה נורא מוזר, אז כל אלה, כולם, הרבה אנשים מלגלגים על זה, זה סתם, אתם סתם עושים מה שאתם עושים, זה שטויות. ואז הצורה הכי נוחה להגן על המסורת ההלכתית, נגיד, מה פתאום? אף הלכה כזאת לא נוצרה באמצעות הדרש. הכל הלכות שבאו למשה בסיני, זה מסורת, הדרשות רק סומכות ולא יוצרות, ואז זה גם לא כל כך חשוב שזה מוזר ותימוני, כי זה רק סומך. אז אני אומר, בקיצור, זה להוד חיתו בקש, ולנו מה אתה אומר, זה מה שהייתי אומר למי שאומר את זה. זאת אומרת, בסדר, אז אתה אוהב להתגונן כנגד מבקרים מבחוץ, יפה מאוד. לא חושב שההתגוננות הזאת היא יודע מה. אבל בינינו, זה הרי לא נכון. ברור שזה לא נכון. זה לא נכון כי אם הדרשות האלה, אגב יותר מזה אני אומר, זה גם לא פותר את הבעיה שזה בא לפתור. אם הדרשות האלה הן דרשות מוזרות, אז גם בשביל לסמוך זה לא משכנע שאתה סומך את ההלכה על הפסוק באופן כזה. אתה באמת רוצה להגיד לי שככה ההלכה נסמכת על הפסוק, שאתה סומך אותה שם על קרי תרנגולת? שכל העסק הזה באמת לא משכנע, אז גם דרש סומך. אז אם אתה כבר מחליט לעשות דרש סומך, אין לי מושג למה. אבל אם אתה כבר מחליט לעשות דרש סומך, עדיין אם זה לא רציני, אז לא עשית כלום. אז בשביל מה? אז זה אני חושב פתרון בעייתי.
הוא לא מייצר את המנגנון בעצם?
אה?
אתה תופס פה את הרעיון, זאת אומרת, אתה רואה שבמקום מסוים, כשאתה עושה איזושהי... למשל את המילה עת. בסדר, הדפוס הזה חוזר על עצמו כמה פעמים, וכל פעם שהדפוס הזה חוזר על עצמו, אז יש את אותו הרעיון.
מה זכר הרעיון? איזה רעיון?
למשל, שצריך לרבות את המילה עת.
מי אמר שצריך לרבות את המילה עת?
אני לא אומר, אני רק אומר, הייתה, נגיד שהייתה כזאת הלכה שצריך לכבד תלמידי חכמים.
אוקיי.
שככה היא עברה במסורת. עכשיו, באמת אי אפשר, לא מצאו לזה שום מקום בכתוב. ואז
החליטו לרבות הזה מת.
בדיוק, אז אמרו, תשמע, בפסוק הזה שיש, עכשיו זה תפס כנראה את אותו הרעיון בכבד את אביך ואת אמך, וגם שם היה צריך לכבד את אחיו הגדול, וככה זה היה במסורת. ועכשיו זה מתלבש בדיוק אותו דבר על השטנץ בתוך הטקסט. וכשאתה רואה שזה עובד פעם ועוד פעם, אז אתה יכול, אולי זה טיפה מוזר, לא היית בונה את זה לבד, כמו כל מיני דברים אחרים, אבל בהחלט אפשר להלביש על זה את הרעיון.
זה אני מסכים, ועל זה אני אדבר עוד רגע. אני מסכים. אבל עוד שנייה אני אחזור לזה. אז זה פתרון אחד למוזרות של הדרשות. פתרון אחר זה לטעון שיש פה איזשהו קוד פורמלי לחלוטין. זאת אומרת, אין בו שום היגיון, אל תחפש היגיון, זה מוזר. אבל קיבלנו ארגז כלים מהר סיני, וזה כמו אטבש, באטבש יש היגיון. אנחנו מסכמים, המצפין והמפענח מסתנכרנים על אותו מפתח, וברגע שאנחנו מסכימים על המפתח, מה אכפת לי איך המפתח בנוי? אם זה בנוי באטבש או בנוי בצורה אחרת, למפתח עצמו לא אמורה להיות שום משמעות. אז זה גם פותר את הבעיה של המוזרות, כי בעצם זה אומר, עזוב, עזוב את ההיגיון, אנחנו לא חופשים היגיון, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אוסף של מפתחות לצופן המקראי, ואנחנו משתמשים בהם ומפענחים אותו, זה הכל. אז גם זה צורה של להתגונן בפני הביקורת, כי זה בעצם אומר שוב פעם שלא צריך להיות היגיון באוסף המפתחות הזה. זה מין משהו שרירותי לחלוטין. קוד, קוד זה דבר שרירותי, להפך, אם היה בו היגיון זה קוד לא מוצלח. זאת אומרת, בקודים שרוצים להצפין משהו, כן? אז, אז לכן לא צריך לחפש היגיון בגלל שזה כן יכול לייצר הלכות חדשות, במובן הזה זה לא כמו הפתרון הקודם, הדרשות יכולות להיות יוצרות, ועדיין זה שזה מוזר לא מפריע לי. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, תשתמשו בעניין המוזר הזה, כך הצפנתי את התורה. ואם תשתמשו בזה, אז זה בסדר, תוציאו תוצאות נכונות. זה גם פתרון אפשרי למוזרות של הדרשות. אין לי מה להגיד נגד זה, חוץ מזה שזה נשמע לי בלתי סביר. זה נשמע לי בלתי סביר, אבל משהו אני כן יכול להגיד על זה. אם הקוד הזה היה מתודה מתמטית, זאת אומרת, שאתה יכול להפעיל אותו בלי להבין שום דבר, ניחא. שהייתי מבין את זה. עכשיו, זה לא נראה כך. זה ממש לא נראה כך. זאת אומרת, שדורשים כלל, את השם אלוקיך, תראה לרבות תלמידי חכמים. איזה אלגוריתם בדיוק אומר לך את מה לרבות? או כלל ופרט וכלל, כן? בבקר ובצון, ביין ובשחר, כן? בפדיון מעשר שני, אז דורשים כלל ופרט וכלל. בכל אשר טוב ונפשך זה כלל, בצון, בבקר, ביין ובשחר, וכל איזה הפרט, ואז אני מרבה עוד כל מיני דברים, לא משנה, דבר שגידולו מן הארץ ולא יודע מה, פרי מפרי וגידולי קרקע. אז מה, איך, איך, איזה מתמטיקה מניבה את הדבר הזה? לא נראה, יש פה גם ויכוחים בין חכמים. אם זה המתמטיקה, מה יש להתווכח, תעשה את החישוב ומה שיוצא, יוצא. יש ויכוחים בין חכמים על דרשות. ברור שבכל דרשה מעורבת גם סברתו של הדרשן. אבל אם מעורבת סברתו של הדרשן, אז זאת לא מתמטיקה. לכן אני חושב שגם הפתרון שרואה בזה איזה מתמטיקה שנעלמה מאיתנו לא משכנע. אבל אז באמת אנחנו נשארים עם הבעיה. טוב, נשארים עם הבעיה, אז איך להתייחס לדבר המוזר הזה? זאת אומרת, מאיפה הוא בא? מה הצדקה להשתמש בו? האם זה אמין? האם אני יכול לייצר ממנו הלכות חדשות והלכות דאורייתא? זאת אומרת, שמחייבות, שמאנישים על פיהם. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו לוקחים אותו די רחוק. אז השאלה, האם באמת מערכת כלים כל כך עמומה היא מספיק אמינה בשביל שאנחנו ניתן לה את היכולת לייצר הלכות דאורייתא? אז נדמה לי שהמוצא האפשרי לעניין הזה, כיוון שאין לי עוד פתרון מלא, לא הבנתי את זה בסוף, אני יכול רק להסביר מה יכול להוות פתרון, אז אני אגיד לכם בגדול איך נדמה לי שאפשר לראות את הפתרון. קודם כל, יש מחלוקת בין העולם של המחקר האקדמי התלמודי לבין המסורת התלמודית, ההלכתית. מחלוקת די קיצונית, זאת אומרת, כולם שם חושבים כך וכולם שם חושבים אחרת, זה אפילו לא הכללה. זה ממש כך. וזו השאלה, האם המידות הן הלכה למשה מסיני? אז בעולם המסורתי מוסכם על כל הראשונים, ולא יוצא מן הכלל, שמידות הדרש, בדרש ההלכתי אני מדבר, זה הלכה למשה מסיני. בעולם המחקר מוסכם על כל החוקרים, גם ללא יוצא מן הכלל, שזה לא. זה התפתח לאורך הדורות. ליברמן אפילו טוען ששאבו את זה במזרח הקדום, הוא מוצא כל מיני השוואות בספר שלו, יוונים ויוונות בארץ ישראל. זאת אומרת שהיו כל מיני השפעות וזה עבר פיתוח. יש לזה אפילו ראיות לא רעות מספרות חז"ל, כי אתה רואה שיש שבע מידות של הלל הזקן, כן, שהוא עלה ממצרים, עלה מבבל ו... דיברו שם על ערב פסח שחל בשבת, אז הוא הביא שבע מידות, או דרש מה עושים עם הקורבן פסח הזה בכמה צורות, והשתמש בכמה מידות דרש, בני בטרה שמתעלמה מהם הלכה. ובסופו של דבר, באמת בסוף הברייתא של רבי ישמעאל, בתחילת הספרה, אז מופיע שיש שבע מידות דרש של הלל הזקן. שהלל הזקן הביא מבבל, הוא למד איזה משמעיה ואבטליון שהוא שימש אותם, והוא הביא איתו את המידות האלה, שבע מידות. כמה דורות אחרי זה, רבי ישמעאל כבר סופר לנו 13 מידות. יש עוד כמה נולדו. רבי עקיבא במקביל לרבי ישמעאל, גם הוא פחות או יותר אותו מספר, למרות שיש להם ויכוח, הוא לא דורש כלל ופרטי, אלא ריבוי הלאומיותי, רבי עקיבא. אבל ברמה העקרונית, מספר המידות שלו דומה למספר המידות של רבי ישמעאל. בכל מקום שכתוב כלל ופרט, הוא קורא לזה ריבוי ומיעוט, או כלל ופרט וכלל, ריבוי ומיעוט וריבוי. אבל זה רק צורה אחרת לדרוש את הדרשה, אבל מספר המידות הוא אותו מספר, זה 13. עכשיו, אצל רב לזר בנו של רבי יוסי הגלילי כבר יש 32 מידות. 34, תלוי איך סופרים אותה. זה כבר ברייתא שלא נמצאת בפנינו במקור, אבל במקורות משניים אנחנו מכירים אותה, ושם כבר 32 או 34 מידות. אחרים אוספים כבר יותר. יש, אם תסתכלו בגמרא, יש דרשות שלא מבוססות על אחת מהעמידות של רבי ישמעאל, שאפילו לא של רבי עזר, לא של רבי יוסי הגלילי. אלא משהו אחר, סוג אחר של, של דרשות. ולכן בעצם יש עשרות רבות של מידות. והשאלה, אם זה לא ראיה ברורה לתפיסה המחקרית, האקדמית, שאומרת שבעצם זאת מערכת שהתפתחה לאורך ההיסטוריה. אנחנו רואים שאצל הלל היו 7, אצל רבי ישמעאל 13, אצל רבי אליעזר בן משה ורבי יוסי הגלילי כבר 32, היו יותר, אצל המוראים כבר היו יותר, הרבה יותר. אז אני חושב שבאמת מר אמר חדה הוא מר אמר חדה ולא פליגי. זאת אומרת, אני לא חושב שהדבר הזה הוא מחלוקת, זה שתי צורות להסתכל על התהליך. השאלה איך אנחנו מבינים מה זה נקרא הלכה למשה מסיני. המודל שאיך שאני מבין אותו, זה נראה, זה הולך כך. בעצם הקדוש ברוך הוא, כשמשה רבנו קיבל ממנו תורה, הקדוש ברוך הוא לומד איתו בחברותה את התורה. כן, רק תיאור, כן, להמחיש את העניין, כן. אז הם יושבים בחברותה על הסטנדרים ולומדים את התורה, הקדוש ברוך הוא קורא פסוק ומסביר לו את הפסוק. וההסבר הזה כולל גם את הדרש וגם את הפשט, עין תחת עין, זאת אומרת, זה ממון, את השם אלוקי חתירה, לרבות תלמידי חכמים, אחיך הגדול, כל מה שאנחנו דורשים. בסדר, ככה הוא למד איתו את התורה והסביר לו את הפסוקים. לא הוזכר שם אפילו ברמז שמות של מידות דרש, קל וחומר, גזר השווה, בנייניו מכתוב אחד, כלל ופרט וכלל, לא הוזכר כל המילים האלה. אלא מה? הוא קרא את הפסוקים והסביר לו שההסבר היה גם הפשט וגם הדרש. יש כמה הסברים, באיזשהו שלב, הגמרא בתמורה, בסוף תמורה, מספרת שבימי אבלו של משה נשתקחו 3,000 הלכות ו-1,700 קלים וחמורים וגזרות שוות. ואז מסופר שמה שלא ידעו מה לעשות, לגבי ההלכות למשה מסיני אין מה לעשות, עבד מאיתנו, וזה מעניין כי יש בירושלמי, מה? הוא העביר, אבל שרחו. שום דבר לא כתוב, זו תורה שבעל פה. שרחו. למה, מה היה שם? הרי בימי אבלו של משה, היה אבל. גדול הדור נפטר. כל הציבור היה באבל. לא לומדים תורה באבל. אסור. 40 יום כל הציבור לא למד תורה. עכשיו, תורה שלא כתובה. תורה שבעל פה. היא עוברת בעל פה, ו-40 יום אף אחד לא לומד. לא פלא שהרבה השתכח. זה הרבה מאוד השתכח. זה מה שהגמרא אומרת שם, אה? לא פעם, זה מדרש אגדה, אבל מה, אני מנסה להסביר מה, מה הוא רוצה לומר. אז את 3,000 הלכות למשה מסיני איבדנו. ואגב, מאוד מעניין, בירושלמי, אחת מההלכות למשה מסיני שאיבדנו זה חטאת שמתו בעליה. מה עושים עם חטאת שבעליה מת? עכשיו הוא קדוש, אי אפשר לאכול אותו, הוא לא סתם בהמה, אי אפשר להקריב, כי אין כבר מתכפר. הבעלים מת. זו השאלה, שתראה, שתסתאב או לא, השאלה מה עושים עם חטאת שמתו בעליה. זה הייתה הלכה למשה מסיני שנאבדה מהם. תדעו? עכשיו, אומר שם, אם יש זה קורבן העדה, פני משה, לא זוכר, אחד מהפרשים של ירושלמי, אומר שם שבאמת היום הדין של חטאת שמתו בעליה הוא דין דרבנן. בגלל שבמקורו זאת הייתה הלכה למשה מסיני, אבל את המקור איבדנו. מה שאנחנו עושים היום זה מה שרחמים חשבו מהסברה שלהם שצריך לעשות. אז זה כבר דרבנן. ולכן ספקו לכולה, לא משנה, הוא טוען ממש טענה הלכתית מכוח הגמרא הזאת בתמורה. אני לא מסכים איתו בכלל, אבל זה אנקדוטה מעניינת. אני לא מסכים איתו כי אני חושב שמה שחכמים משחזרים זה גם דאורייתא. זה לא משנה שהם שחזרו. כל עוד הם משחזרים הלכה שביסודה ניתנה בסיני, אז זה הקירוב הכי טוב שיש לנו להלכה הזאת, אבל ההלכה הזאת היא הלכה דאורייתא. לא דרבנן, זה דיון אחר. מה קורה עם האלה 700 קלים וחמורים וגזרות שוות? שם, קודם כל, קלים וחמורים וגזרות שוות, אין הכוונה דווקא לקל וחומר וגזרה שווה, הכוונה למדרשים, באופן כללי. בחזל, בכמה מקומות רואים, שבמקום לדבר על מידות הדרש באופן כללי, מדברים על קל וחומר וגזרה שווה. איכשהו, זה שני ה... זה הצמד המייצג של כל מידות הדרש. למה זה ככה? אני יכול רק לשער שקל וחומר זה מידה הגיונית, וגזרה שווה זו מידה טקסטואלית שנתונה, אז לוקחים דוגמה מפה, דוגמה משם, וזה מייצג את, ה, את, את אוסף כל המידות, בסדר? אז נשתקו 1,700 דרשות, נקרא לזה עכשיו באופן כללי. והגמרה מספרת שעתניאל בן כנז החזיר אותם בפלפולו. מה הכוונה החזיר אותם בפלפולו? נדמה לי שזה בדיוק מה שאמרת קודם. זאת אומרת, הוא לקח את מה שכן זוכרים, או הלכות שזוכרים, או דרשות שזכרו, וניסה לחבר את ההלכות עם הדרשות, או להבין מאיפה יצאו ההלכות האלה. אז נגיד, היה הלכה לירום מתלמידי חכמים, הוא ניסה לשאול את עצמו, מאיפה זה יוצא? איזשהו מקור. אולי באמת המילה את באה לרבות. ואז הוא בדק את זה בעוד מקום, וזה באמת יסתדר, לא בדיוק מה שתיארת קודם. ואז הוא אומר, טוב, אז כנראה שיש כלל כזה, שאת בא לרבות. אותו דבר הוא מצא את כלל, הוא פרט וכלל, ואת גזרה שווה, ואת כל וחומר, וכל מיני, כל וחומר אולי, זה יותר פשוט, אבל... ככה הוא מצא את כל מידות הדרש. או את כל, אבל כמה מהם, לא את כל מידות הדרש. ואז הוא המשיג והגדיר אוסף של מידות דרש. וזה בעצם היה פעם ראשונה שבאמת היו מידות דרש. את משה רבנו היה דרש, אבל לא היו מידות דרש. אתה משה רבנו, הוא למד אצל הקדוש ברוך הוא את הפסוקים עם הפירושים, הוא לא הבין שעכשיו הוא עושה גזרה שווה, או כלל ופרט וכלל, אלא זה הפסוק וזה הפירוש שלו, זה הכל. אבל אחרי שאנחנו שוכחים, אנחנו כבר צריכים לעבוד בצורה יותר שיטתית. איך אנחנו מהם משחזרים את זה? אין ברירה, אלא לנסות וליצור דפוסים קבועים, לייצר ארגז כלים של דרכי דרש שאותם, שלהם אנחנו עושים פורמליזציה. זאת אומרת, אנחנו מגדירים, יש עכשיו כלל מדרשי א', כלל מדרשי ב', וכן הלאה. כמו דוגמה לדבר, דיברנו על זה פעם, דוגמה לדבר זה כשלומדים שפה. אז ילד שלומד שפה, אז הוא לומד אותה מההורים שלו כי הם מדברים איתו. והוא לומד את זה. אף אחד לא מסביר לו שבגד כפת בראש מילה יש דגש, ונשאו נושא, ומושא ישיר ומושא עקיף, זה לא מעניין את אף אחד. גם ההורים לא יודעים וגם הילד לא יודע. אלא מה? מדברים, וזה הכל, ובסוף הוא לומד לדבר. אבל הוא מדבר על פי הכללים, פחות או יותר. אוקיי? בלי לדעת הכללים. כך משה רבנו ידע את הדרש. הוא ידע לקחת פסוק ולהוציא ממנו את התוצאה המדרשית, אבל הוא לא ידע שהוא עושה שימוש במידת גזרה שווה, או במידת כלל ופרט וכלל. מתי התחילו להגדיר, להמשיג, לעשות פורמליזציה של מערכת הכללים הזאת? מתי שזה התחיל להשתכח. ברגע שאתה מתחיל לשכוח את השפה הזאת, אז איך אתה לומד אותה מחדש, איך אתה משחזר אותה? אתה צריך לנסח כללים. בוא נראה איך אלה שיודעים דיברו את השפה, נבין מתוך זה מהם הכללים, וזה ילמד אותי איך לדבר גם במקומות שאותם לא שמעתי מהם. נכון? זה בדיוק מה שקרה שם. בוא נראה מה משה רבינו אמר. הוא הרי ידע, הוא דיבר את השפה הזאת. הוא לא היה צריך לדעת שעכשיו הוא מלמד, עושה דרשה בגזרה שווה, או בכלל ופרט וכלל. הוא פשוט דיבר את השפה, כמו שאנחנו מדברים את השפה. אבל מי שלומד את השפה באולפן, צריך להסביר לו, בגד כפת, מושא ישיר, מושא עקיף, נושא נשוא וכולי, כי הוא לא יודע את השפה, אז הוא עובד איתו על פי כללים, על פי כללים. את הכללים זיקקו מתוך הדיבור הטבעי של השפה. אבל אחרי שמזקקים את הכללים, אפשר להשתמש בהם כדי לדבר דברים שאותם לא שמעתי. דברים שאותם שמעתי, גם אני יודע להגיד, אבל מה שלא שמעתי, אני משתמש בכללים, והם עוזרים לי לדעת איך לדבר דברים אחרים. גם בתורה זה כך. ניסו להבין איך משה רבינו דיבר, דיבר הכוונה את שפת הדרש, מתוך זה זיקקו מערכת של כללים מדרשיים, שזה הדקדוק של שפת הדרש, כן? ואז עכשיו אני יכול להשתמש בזה כדי לייצר הלכות חדשות, או לסמוך הלכות קיימות, ואפשר להמשיך להשתמש בזה. וזה היה התהליך לדעתי לאורך כל ההיסטוריה. המדרש הזה של סוף מסכת תמורה מספר לנו על נקודה אחת, על הציר ההיסטורי שבה זה קרה, וגם זה אני לא בטוח שזה היה היסטורי. אבל זה בא לספר את הסיפור הזה. אבל זה בא להגיד שכך באמת העסק הזה מתפתח. ואז מה קורה בעצם? אחרי עתניאל בן כנז, אנחנו ממשיכים להתקדם עם ההיסטוריה. אנחנו עוד יותר מתרחקים מהמקור, עוד יותר מאבדים את התחושה הטבעית של איך נכון לדרוש פסוקים ואיך לא. אנחנו יותר נזקקים למערכת של כללים. אז מערכת הכללים עוברת הסתעפות והתפרטות והכללות ומפרטים כל מידה לעוד כמה תת מידות וכולי, ככל שיש לנו פחות רגישות טבעית, אינטואיציה טבעית איך לעשות את זה, אנחנו נזקקים להישען יותר ויותר על מערכת של כללים. והדוגמה לדבר, שזה, כשדיברתי על זה, אז אמרתי שהדוגמה לדבר זה, זה על הכינורות, בניית כינורות. כן? שסטרדיבריוס הרי הוא בנה כינורות כבר לפני מאות שנים, הוא בנה כינורות באיכויות כנראה מופלאות. עוד פעם, לא מבין בזה כלום, אבל ככה אומרים האנשים שמבינים בזה. אוקיי? עכשיו, היום לא מצליחים לייצר כינורות באיכות שלו. עם כל המכשירים המיקרומטריים והמחשבים, שאנחנו יודעים למדוד כל דבר ולחשב את הפיזיקה של הצליל ומה שאתם רוצים, לא מצליחים לייצר את הכינורות שלו. למה לא? כי סטרדיבריוס לא השאיר לנו מערכת של כללים פורמליים איך מייצרים כינור. כל מה שאנחנו יכולים...
אם הוא ידע כללים.
הוא לא ידע גם, ברור שלא. ברור שהוא לא ידע. אבל השוליה של סטרדיבריוס כנראה עוד עשה את זה לא רע. זה שלמד אצלו איך בונים כינורות. נדר, השוליה שלו כבר עשה את זה פחות טוב, אם בכלל היה לו, ובסוף זה עבד. וכשזה עבד, אנחנו מנסים לשחזר את זה עם איזשהו ידע פורמלי, בפיזיקה, טכנולוגיה שצריך שמה, ואנחנו מנסים איכשהו לחכות את זה באמצעים של שימוש בכללים. אבל זה כנראה לא תופס באמת את הדבר עצמו. הכללים הם קירוב. הדבר עצמו הוא אמנות, יותר מאשר כללים.
איך יודעים זה פותר רק חצי מהבעיה? איך יודעים שמה שיצא זה הנכון?
לא יודעים. לא יודעים.
אז אולי הצלילים היו יותר טובים של סטרדיבריוס?
לא. או לא, יש לנו גינות של סטרדיבריוס עד היום.
זה בעיה. בהלכה אבל זה יותר מסובך.
מה?
בהלכה זה יותר מסובך, זה פותר רק חצי.
אין פידבק. לא,
אין פידבק.
אין פידבק, לא יהיה גם פתרון, ברור. וגם אם יהיה, יצא לך כל מהשמיים ותגיד, אתם צודקים, זה לא יעזור, זה לא בשמיים. נכון, זה לא יעזור כלום, גם לא משגיחים בבת קול. אז לא יעזור כלום, אין לנו שום פידבק. בסדר, אין. אבל זה העבודה, אנחנו עושים עבודה מדעית לחלוטין, אבל בלי פידבק. אנחנו עושים רק את הצעד המדעי הספקולטיבי, בלי לקבל את הפידבק מהתצפית. הרי מה קורה במדע? אנחנו לוקחים אוסף של עובדות, מנסים להבין מתוכה מה התיאוריה, ואז נותנים פרדיקציה. זאת אומרת, מה אמור לצאת בניסוי עתידי? אבל במדע, אחרי זה הולכים ועושים את הניסוי, ובודקים האם זה עובד או לא. בתורה אין לנו דרך לעשות את זה, אנחנו יכולים רק לתת פרדיקציות ולהניח שזה כנראה הדבר הנכון. אין לנו את הפידבק, אין לנו את היכולת לקבל בחזרה משוב, האם אנחנו צודקים או לא צודקים.
אלא כן נמצא מקור כזה.
אה?
אלא כן מישהו עשה איזה דרשה ופתאום הוא מצא איזה מקור
כן,
היסטורי שיש אותו.
כן, יכול לקבל, אם יש לנו מקור ש... נכון, אחת הדרכים להתגבר על זה, זה להגיד, תראה, יש לנו סט של מקורות. אני בכוונה אתעלם מאחד מהם. אני לא רוצה לראות מה כתוב בו. אני אשתמש באחרים, אזקק מהם כללים, אעשה דרשות ואני אראה. אם זה מתאים למקור ההוא שלא ראיתי אותו, זה ייתן לי איזשהו פידבק. זה דרך נכונה לעשות את זה. אפשר לעשות קצת מהדבר הזה, עד כמה שיש לנו מקורות. ואז בעצם מה שקורה פה, זה שככל שאנחנו מתרחקים מהמקור, מהר סיני, אנחנו צריכים יותר ויותר כללים. בשביל לעבוד איתם, כי יש לנו פחות ופחות אינטואיציה איך העסק הזה עובד. זה כבר לא שפת אם מבחינתנו, זה משהו שהוא זר לנו, חיצוני לנו, אנחנו צריכים להשתמש עם כללים. ולכן באמת אנחנו רואים שבימי הלל הזקן היו 7 כללים. הוא עוד היה יחסית קרוב. בימי רבי ישמעאל כבר היו 13. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי כבר היו 32. זה התנאים. בזמן הגמרא כבר היו יותר, עוד עשרות. למה? כי ככל שההיסטוריה מתקדמת, מערכת הכללים הולכת ומסתעפת. אבל מערכת הכללים הזאת היא לא המצאה, כמו שאומרים החוקרים האקדמיים, אלא זה ניסיון להמשיג את מה שהגיע אלינו מסיני. זה ניסיון להבין מה עשו הדורות הקודמים לנו, אנחנו לא חולקים עליהם, אנחנו לא מייבאים כלים אחרים ומייצרים את זה באופן שלא מחויב למה שקיבלנו. אלא להפך, אנחנו מנסים להבין מתוך מה שקיבלנו, מה הייתה מערכת הכללים ששלטה, על איך הם עבדו אז. מי שכן ידע את השפה, אנחנו לא יודעים את השפה. כל דור פחות מקודמו, כן? אז לכן, בעצם, שני הפגדים צודקים. זה גם הלכה למשה מסיני, וזה גם מתפתח לאורך ההיסטוריה. זה הלכה למשה מסיני במובן הזה, שאת עולם הדרש, משה רבנו קיבל מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קרא איתו פסוקים, וגם דרש אותם, לא רק פרש אותם. אבל מידות הדרש, והארגז הכלים שהתפתח לאורך ההיסטוריה, זה ודאי פיתוח היסטורי. זה פיתוח היסטורי, אבל זה לא פיתוח שהוא המצאה. אלא זה פיתוח שמנסה להבין איך משה רבנו דיבר, מה כללי הדקדוק של השפה שקיבלנו ממשה רבנו. אז לכן זה בעצם הלכה למשה מסיני. זה שהיא מקבלת צורה, שאנחנו נותנים לה איזושהי צורה פורמלית, זה רק לתת לה צורה, אבל זה לא להמציא משהו. עכשיו, בהחלט ייתכן שאנחנו טועים, סביר אפילו, שאנחנו טועים במידה רבה. מי אמר שאנחנו צודקים? מה הסיכוי שבדיוק אנחנו נקלע לכוונה המקורית? כל דקדוק הוא רק קירוב לשפה האמיתית. זה שאלה אחרת, אבל אומר... לפחות מנסים אני מניח לקלוע בתפיסה הפשוטה. אבל גם בדקדוק, הרי מי שידבר בדיוק על פי הדקדוק מדבר לא נכון. יש בשפה המון חריגים והמון... אז יש דברים שאותם מי שמרגיש את הריתמוס הטבעי של השפה, אז יודע איך צריך להגיד את זה, ומי שבא מהאולפן יכול לתקן אותו, אבל הוא יהיה זה שטועה. כי הדובר הטבעי יודע יותר טוב איך השפה עובדת. למה? כי הכללים הם קירוב. הדבר האמיתי זה השפה, לא הכללים. הכללים זה קירוב עד כמה שאנחנו יכולים לקרב את הדיבור הטבעי. גם בתורה זה כך. הדובר הטבעי, מי שעושה את זה כי הוא מרגיש, הוא שומע את הצליל. זו שמיעה אבסולוטית לדרש, כן? אז הוא יודע מה זה דרש נכון ומה זה לא נכון. אנחנו יכולים רק לנסות ולחכות את זה, לשחזר, לקרב את זה, באמצעות מערכת של כללים, אבל בסופו של דבר זה הכל קירובים. ולכן, מערכת הקירוב שלנו הולכת ומסתעפת עם השנים, כיוון שאנחנו מתרחקים מהמקור, אנחנו צריכים יותר ויותר כללים שיעזרו לנו, מן קביים. כן, מי שיש לו את השמיעה הטבעית לא צריך כללים. מי שיודע לדבר את השפה לא כללים של דקדוק. מי שלא יודע, אז אין ברירה, משתמש בכללים. סוג של קביים לנכים, הכללים האלה. אבל מה לעשות? אנחנו נכים. צריך להשתמש בכללים האלה. והכללים האלה הולכים ועוברים פיתוח לאורך הדורות, ובאיזשהו שלב איבדנו את ההבנה לחלוטין של השימוש בהם. כבר בגמרא עצמה לא עושים דרשות חדשות, במשנה עשו, בגמרא כבר לא, בגמרא עושים בעיקר דרש מקיים, דרש סומך, ולא דרש יוצר, כמעט ואין דרש יוצר בגמרא, על ידי המוראים, ואחרי הגמרא כבר בכלל אין. עכשיו מה זה בכלל אין? שום כלל הוא לא בכלל. פה ושם יש, אבל מעט מאוד. אפילו אחרונים פה ושם עושים דרשות. אבל זה מעט מאוד. לפעמים, אז אני אומר, יש פה ושם, אבל בגדול מקובל שאנחנו לא עושים דרשות. זה לא שאלה של סמכות. לא יודע שאין לנו סמכות לעשות דרשות, אתה צריך להיות סמוכים כדי לעשות דרשות. אין רמז לזה בשום מקום, שבשביל לעשות דרשות אתה צריך להיות סמוך. זה לא כתוב בשום מקום. להפך, ברמב"ם נראה שזה אחד הכלים שבהם כל תלמיד חכם צריך להשתמש. אחד מהכלים זה כלי הדרש. זה לא קשור לסמוך ולא סמוך. יכול להיות, אם אתה לא בעידין הגדול ואתה לא סמוך, הדרש שאותו אתה תעשה לא יחייב את האחרים, כי אין לך סמכות. אבל בסדר, אבל אם אתה, לך יצא משהו באמצעות מדרש כלשהו, אז זאת ההלכה מבחינתך. אם אני חולק עליך, לא חייב לשמוע עליך, כי אתה לא סמוך, אתה לא בעידין הגדול. אז זה רק שתם שאלה של סמכות, אבל אין פה בעיה עקרונית עם שימוש בכלי הדרש. אתה לא צריך להיות סמוך בשביל להשתמש בכלי הדרש. אוקיי, אז לכן בעצם נדמה לי שמערכת, עכשיו אני חוזר לנקודה שבה פתחתי, אמרתי שיש שני פתרונות ששניהם לא אהבתי למוזרות של הכלים האלה. אחד מהם זה להגיד שזה הכל סומך, זה לא נכון. אחד מהם זה להגיד שזה מדובר באיזה קוד פורמלי שאין מאחוריו שום היגיון, גם זה לא נכון. אלא מה? מדובר פה במשהו שניתן מסיני, הראש הזה, השפה הזאת ניתנה מסיני, זאת אומרת, אמרו לנו שיש גם דרש ולא רק פשט, אבל המערכת הדקדוקית, מערכת הכללים שעומדת בבסיס השפה הזאת, זה משהו שאנחנו באמת מפתחים מעצמנו, ולפתח מעצמנו אי אפשר בלי להבין. לכן על כורחנו יש בזה איזשהו היגיון. אם לא היה בזה שום היגיון, אי אפשר היה להגיע לזה. זה לא ניתן לפתח דבר כזה, אם אתה לא מבין בזה כלום. זאת האשליה הבריסקאית. הבריסקרס הרי רגילים להגיד שאנחנו לא שואלים למה, אלא רק מה. אנחנו רוצים רק להגדיר מה כתוב, לא להבין, כי לא דורשים טעם הדקרה, וגם להגמרה אנחנו לא דורשים טעם הדקרה. אנחנו רוצים להבין מה הגמרה אומרת, לא למה היא אמרה. עכשיו זה שטויות כמובן. זה שטויות בגלל שגם הבריסקרים לא עושים את זה. רק חיים באשליה שאתם עושים את זה. אין מה בלי למה. אם אתה לא מבין את הלמה, איך תגדיר את המה? הרי אתה לא יכול... אז הגדרת המה היא לא הגדרה פשוטה של מה שכתוב. הפשט, כן, של הגמרא. לא, אתה מנסה לבנות תיאוריה למדנית של מה עומד מאחורי פסיקות מסוימות שיש בגמרא. אתה לא יכול לעשות תיאוריה בלי הבנה. אין מה בלי למה, זה שטויות, אין דבר כזה. אם אתה לא מבין שום דבר, כמו איך המערכת של כללים, לא תוכל לעשות איתה כלום. זה כבר ויטגנשטיין כתב, כן, זה פעם, לפני כמה שנים דיברתי על זה. דיברתי על מידות הדרש, על הניסוח הפורמלי של מידות הדרש. אז ראינו שם את הבעיה של following your rule, של ויטגנשטיין, באחת הבעיות המפורסמות של ויטגנשטיין, אחד הפילוסופים, אולי הפילוסוף החשוב ביותר במאה ה-20, לדעת רבים. ואחת הבעיות של following your rule הולך כך, נגיד שאני רוצה להעביר לך איזשהו כלל, ללמד אותך איך לעבוד, נגיד למשל ללמד אותך איך מחברים מספרים. אתה יודע, אתה למד ילדים או תלמיד כלשהו, איך מחברים מספרים? איך אני עושה את זה? אתה יודע, דוגמאות, נכון, 1 ועוד 3 זה 4, 2 ועוד 5 זה 7, משהו כזה, ותמיד זה מסתיים ב-3 נקודות וכו'. אני מלמד אותו, אתה יודע, לא לחבר, אני מלמד אותו לספור. איך סופרים? מה את המספרים עצמם אני רוצה ללמד אותו? אתה יודע, יש 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 21, 22, וכן הלאה, כן? 100, 121, 122, 1000, 1200, אין, עד מתי אני אגיע? 5,000, 10,000, זהו, נכון. באיזשהו שלב יבוא וכולי. עכשיו יבוא תלמיד, ויגיד, עכשיו אני אגיד לו, תגיד לי, כמה זה, מה המספר שבא אחרי 10,000? אז הוא יגיד, 158,471. למה? איך הגעת לזה? מה זה? 10,001, לא? לא, מה פתאום? אני הבנתי שזה 1, 2, 3, 4, כאילו עד 10,000, ואני 10,000 ועלה, אנחנו קופצים בקפיצות של 90,471. בסדר? אתה תמיד יכול להמשיך את הווכולי, איך שאתה מבין, אין כללים איך ממשיכים את הווכולי. מתי אתה יודע איך להמשיך את הווכולי? כשהבנת את הרעיון שעומד מאחורי הדוגמאות שכן קיבלת. אם אתה מבין רק את הדוגמאות, בלי הרעיון שעומד מאחוריהם, לא תצליח להמשיך אותם בחיים, הווכולי לא שווה כלום. למידה דרך דוגמאות פונה אך ורק למישהו שיש כבר בתוכו את התשתית שמאפשרת לו להבין מה עומד מאחורי הדוגמאות. אבל אם יבוא לך איזה חייזר שבכלל לא בנוי כמוך, לא תצליח ללמד אותו לספור בחיים. אין, אי אפשר ללמד אותו לספור. שלא לדבר על דברים יותר מתוחכמים. אי אפשר. לא, לא מייפה הוא טיפש. שלא יהיה לי דרך ללמד אותו. זאת אומרת, אין לי איך להעביר לו את הווכולי שלו, הוא לא כמו הווכולי שלי. אני אומר, 1, 2, 3, 4, ואחרי זה נגיד 17. כי זה מה שהוא מבין, מה הבעיה? אם אתה לא יודע שום דבר חוץ מאשר אוסף הדוגמאות, 1, 2, 3, 4, איך אתה יודע מה הבא בתור? אתה צריך להבין את הראש שעומד מאחורי הדוגמאות כדי להבין את הבא בתור. יש בלוגיקה מבחינים בין שתי צורות להגדיר קבוצות. אפשר להגדיר אותם דרך ההיקף ודרך התוכן. זאת אומרת, להגדיר מדינה דמוקרטית, אפשר פשוט למנות את כל המדינות הדמוקרטיות, או להגדיר מה זה מדינה דמוקרטית, מה היא צריכה לקיים, איזה תכונות יש לה. יש שתי צורות להגדיר את הקבוצה הזאת. הגדרה דרך ההיקף היא כאילו הגדרה אלטרנטיבית, אבל זה כמובן שטויות. ושברור ש... איך אתה יודע את מי להכניס לתוך הקבוצה הזאת ואת מי לא? איך אתה יודע לספור את כל המדינות הדמוקרטיות? להגיד לי איזה ישראל וארצות הברית ואנגליה וצרפת וכו'. איך אתה יודע שדווקא אלה ולא סודן? כי אתה מבין מה זה מדינה דמוקרטית. זאת אומרת שמאחורי ההגדרה דרך ההיקף תמיד עומד תוכן. אתה לא יכול לשאול את המה בלי הלמה. אין מה בלי למה. אם אתה לא מבין מי זה הלמה שעומד מאחורי המה, אז גם המה לא אומר לך כלום. כן? אי אפשר לנתק את הדברים האלה. אז בעולם הדרש, כאשר אנחנו לוקחים את הדוגמאות ממשה רבינו, את מיד בן קנת, לקחת הדוגמאות ממשה רבינו, זיקק מתוכן מערכת של כללים. אתה לא יכול לזקק מערכת של כללים אם בכללים האלה אין איזשהו היגיון. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לך את הכלל, הוא אומר לך, תראה, זה את בש, ככה זה עובד, אין בעיה, בסדר? אז הוא אמר לי, ישר את הכלל. אבל אם אני צריך להוציא את זה מתוך דוגמאות, תבינו, זה בדיוק בעיית הווכולי של וינגנשטיין. איך אני יכול מתוך הדוגמאות האלה להבין את העיקרון הכללי? איך הוא עובד ואז ליישם אותו במקומות אחרים? רק אם אני מבין מה עומד מאחורי הדוגמאות, רק אם יש איזשהו היגיון בכלל הזה מצד עצמו, הוא לא סתם כלל פורמלי חסר היגיון. יש בו איזשהו היגיון, אחרת זה לא יכול להיות, לא הייתי מצליח לזקק את הכלל מתוך הדוגמאות. ולכן טועים אלה שחושבים שיש פה מערכת מתמטית פורמלית שאין בה שום היגיון. יש פה מערכת של כללים, שיש בהם איזשהו היגיון. אפשר להשתמש גם במערכת כללים אחרת, אבל זאת מערכת שכן יש בה איזשהו היגיון. ולכן, למעשה, אני אגיד יותר מזה, מערכת הכללים הזאת מבטאת צורות פרשנות או צורות היסק שהן נכונות גם בהקשרים שהן לא תורניים. אפשר ליישם את המערכת הזאת במקומות אחרים. למשל, דוגמה מפורסמת לעניין, יש דרשת כלל ופרט. בדרך כלל חושבים שכלל ופרט זה איזשהו מין קוד מקראי כזה. ואי אפשר ליישם אותו במקומות אחרים. כלל ופרט זה הכוונה כשפסוק כתוב בשפה שמכילה ביטוי כולל, אחרי זה מביאים כמה דוגמאות, ואחרי זה עוד פעם עוד ביטוי כולל. כן? בכל אשר טובי נפשך, בבקר, בצאן, ביין ובשיכר, ובכל עוד משהו, לא זוכר בדיוק בכל אחד הפסוק. אוקיי? אז זה כלל, אחרי זה פרטים, ואחרי זה כלל. העיקרון המדרשי אומר שאם מופיע מבנה כזה, אז אתה מכליל סביב הפרטים. אתה לוקח את הפרטים ומכליל אותם, ויש אפילו הגדרות מדויקות עד איפה ללכת, כמה להכליל, זה תלוי במבנה. אז זה אני לא מדבר על זה רק באופן כללי עכשיו. האם דבר כזה אפשר לעשות גם בטקסטים שהם לא מקראיים? או שזה דבר שרירותי, אבל המקרא כתוב ככה, טקסט אחר, מה פתאום? אני חושב, די ברור שאפשר לעשות את זה גם בטקסטים אחרים. לדוגמה, אספתי פעם, יש לא מעט דוגמאות לאנשים שדורשים כלל ופרט וכלל על שוטים. בשו"ת המהר"ם מרוטנבורג מופיע למשל איזשהו ביטוי כללי, פרטים וביטוי כללי, ואחד האחרונים עושה שם דרשת כלל ופרט וכלל. כשהמהר"ם מרוטנבורג השתמש בביטוי כללי, פרטים וכללי, אז ברור שהוא התכוון שהפרטים הם רק דוגמאות, אבל צריך להרחיב את הדוגמאות האלה, וככה הוא השיג מסקנה הלכתית מתוך מה שאמר רוטנבורג כותב. עכשיו, אני אספתי דוגמאות כאלה, יש יותר מאחת. זה, אלון מביא את זה בספר שלו, את הדוגמה הזאת של הכלל ופרט שעשו לשו"ת המהר"ם מרוטנבורג, אבל חיפשתי קצת, יש, אני מצאתי לפחות 10, אם יותר.
אבל זה כי הוא מושפע מהשיטה.
ברור, אבל מה הרעיון מאחורי זה? הרעיון מאחורי זה שיש היגיון פרשני כזה גם באופן כללי, לא רק בתורה. כשבן אדם אומר לך, תראה, אני אומר לך, מותר לך לאכול מה שאתה רוצה, בקר, יין, צאן, שחר, כל מה שטוב בנפשך. מה הוא אומר לך בעצם? בקר, צאן, יין ושחר זה דוגמאות שתרחיב אותה מעבר עד כמה שזה דומה, נכון? זה הגיוני. עכשיו עוד פעם, אפשר היה לעשות את זה, ברור גם בצורות שונות, אבל אחרי שכבר עשו את זה באופן הזה, זה לא דבר זר להיגיון שלנו, אנחנו יכולים להבין איך העסק הזה עובד. אנחנו אפילו יכולים להבין איפה להפעיל את זה ואיפה לא. באיזה מקום זה באמת בא לרבות, ובאיזה מקום זה לא בא לרבות. ולכן, אם נעבור על כל המקרא, לא בכל מקום שיהיה כתוב כלל ואחריו פרטים ואחריו כלל, חז"ל דורשים אותו. אז לפעמים אולי איבדנו את הדרשות, אבל לפעמים זה פשוט בגלל שהתחושה היא שפה זה לא בא לתת איזשהן דוגמאות שאני אמור לרבות אותן. יש איזו תחושה כזאת. אם זה היה סתם דבר פורמלי, אין לי תחושות. פורמלי זה אתה עובד כמו מחשב. ברור שיש לנו איזושהי הבנה, אינטואיציה, איך נכון להפעיל את זה ואיך לא. וזה המשמעות של מידות הדרש, באמת הרב הנזיר וכל הנבואה, אז הוא טוען שמידות הדרש זה בעצם ארגז הכלים של ההיגיון היהודי. את הלוגיקה. עכשיו הוא קורא לזה ההיגיון העברי השמעי, להבדיל מההיגיון היווני שהוא בעיניו חזותי. זאת אומרת, הלוגיקה הקלאסית, ההכרחית, כן, הדדוקציה, זה ההיגיון היווני, והטענה שלו זה שההיגיון, מידות הדרש, זה ההיגיון של החשיבה הלא דדוקטיבית. חשיבה הלא הכרחית, שהיא לא בנויה על טיעונים שהמסקנה נובעת בהכרח מן ההנחות, אלא טיעונים כמו אנלוגיה, טיעונים רכים יותר. גם שם יש מערכת של כלים לוגיים בסיסיים ששולטים על התחום הזה. והוא טוען שזה מידות הדרש. אני חושב שהוא צודק דרך אגב. הרבה עבודה עשיתי, הרבה שנים השקעתי להראות את העניין הזה, לראות ולהראות את העניין הזה, ובהחלט נדמה לי שהוא צודק. אז אוקיי, זה ההקדמה לגבי הדרש. בואו נתחיל לפחות לקרוא את ההקדמה, לקחה לי הרבה זמן. נתחיל לראות את הפרק ד' עמוד יוטיוב. כידוע, הש"ס מלא מדרשות מפסוקים, שמהם לומדים הלכות. הגמרא שואלת על ההלכה, מנהלן, או מנעני מילי, ומביאה דרשה מפסוק שממנה לומדים את ההלכה. הגמרא שואלת מה המקור להלכה מסוימת, דרשה נחשבת כמקור. בסדר? מה זה אומר שדרשה היא מקור? בפשטות, שאם הלכה מסוימת כתובה בפסוק, אז היא מחייבת, אבל גם אם היא לא כתובה בפסוק, אלא אפשר להוציא ממנה אותה מהפסוק, על ידי דרשה, זה גם מחייב. זאת אומרת, הדרשה בעצם היא עוד אמצעי לחשוף הלכות מהפסוקים, לחצוב, כן, הלכות מהפסוקים. אגב, גם פה אני אוסיף אולי עוד משפט שלא דיברתי, רק בקצרה. האמת שלדעתי זאת מחלוקת רמב״ם ורמב״ן, בשורש השני. הרמב״ן רואה את הדרשות באמת ככלי חשיפה. כשאני משתמש בדרשות, אני חושף עוד תכנים שחבויים בתוך הפסוק. לא רק הפשט, אלא גם הדרש חושף את תכנים מתוך הפסוק. הרמב״ם רואה את הדרש כארגז כלים שמרחיב את מה שיש בפסוק, לא חושף את מה שיש בתוכו. ואת התוצאה של הדרש זה לא משהו שהיה תמון בתוך הפסוק. זה משהו שלא היה כתוב בפסוק, אבל אני יכול להרחיב את הרעיון של הפסוק ולהבין שגם זה נדרש ממני.
אז אתה יכול לומר כמו שזה לא כתוב, זה כאילו שני
הפרושים
אותו דבר.
לא, כי הרמב״ם למשל רוצה לטעון שאם יש הלכה שיוצאת מדרשה, אז היא לא תהיה הלכה דאורייתא. היא תהיה הלכה דרבנן. בגלל שהלכה דאורייתא, הפירוש המילולי של דאורייתא, זה מהתורה. אבל הלכה שיצאה מדרשה, היא לא, הדרשה לא חשפה משהו שהיה בעומק התורה, בתוך התורה. הדרשה הרחיבה את מה שיש בתורה. זאת אומרת שאני יצרתי עכשיו הלכה שהיא לא כתובה בתורה. רק יש לי רשות להוסיף הלכות נוספות, כי את כלי הדרש קיבלתי בהלכה למשה מסיני. הכלים האלה זה כלים שבאמצעותם מותר לי, או אולי אפילו אני חייב, להרחיב מעבר למה שכתוב בתורה. לא, זה לא כלים שפותחים בפני עוד רבדים שחבויים בתוך התורה. לכן הרמב״ן שרואה את זה ככלי חושף, הוא רואה את הדרש כדין דאורייתא. הרמב״ם שרואה את זה ככלי מרחיב, רואה את הדרש כהלכה דרבנן.
זה הופך להיות מקור.
מה?
איך זה יכול להיות, הדרש יכול להיות מקור.
הוא מקור, כי הלכה דרבנן באמת.
הלכה דרבנן זה מקור ל...
יש לה מקור, מדרשה. יש שני סוגים של הלכה.
זה אומר עצמה מקור.
מה זאת אומרת עצמה מקור?
הרב אמר קודם שהדרש הוא המקור ל... אם אנחנו דורשים הלכה, מביאים דרש בתור מקור לזה.
נכון.
אם זה דרבנן, אבל זה יכול להיות מקור.
למה? זה המקור. יש הלכות מדרבנן שיש להם מקור מדרשה. זה החידוש של הרמב״ם.
רמב״ם.
שאני לא מסכימים איתו. אבל הרמב״ם אומר שיש הלכות שהם דברי סופרים, דרבנן, אבל יש להם מקור. כשהמקור הוא דרשה ולא פסוק במפורש, אז ההלכה הנוצרת שם היא דרבנן, במעמדה. בסדר? פחות או יותר. אבל זה לא תקנה של חכמים, זה לא גזרה שיצאה מהסברה שלהם או מצורך כלשהו, אלא זה נגזר מפסוק על ידי דרשה. הכיוון שהדרשה היא מרחיבה ולא נוספת, אז הרמב"ם רואה זה כהלכה דרבנן. רק פה יש הלכות דרבנן שיש להם מקור. זה באמת דבר חריג.
בסוף מה ההלכה? זה כן דרבנן או כן
מדאורייתא? אוקיי, הרמב"ם אומר שזה דברי סופרים, רוב הראשונים והאחרונים לא מסכימים, הם אומרים שזה דאורייתא. אבל להגיד לך מה ההלכה, אני יודע מה ההלכה, אם את רוצה לספור...
בננה עם קטריונים של דאורייתא.
ברמב״ם יש על זה ויכוחים, יש כאלה שרוצים לטעות שגם הרמב״ם בעצם מתכוון שזה דאורייתא במובן ההלכתי, הוא קורא לזה דברי סופרים בגלל שהמקור של זה הוא חכמים. אני לא חושב שהם צודקים, יש לי אפילו ראיות לזה שהם לא צודקים, אבל נכון שזה לא דרבנן רגיל. יש גוונים שונים של דרבנן, אם את שואלת מה רוב הפוסקים חושבים, לא כמו הרמב״ם. מקובל לחשוב שמה שיש לו דרשה זה דאורייתא. אני לא לגמרי בטוח שזאת הכרעה ברורה נגד הרמב״ם, בגלל שגם הרמב״ם אומר על רוב ההלכות שיוצאות מדרשה של דאורייתא, וצריך להבין על מה בדיוק הוא מדבר. אז כתבתי על זה ספר, אז אפשר להעריך בזה הרבה. בכל אופן, אז רק הערה בסוגריים, להראות שהרמב״ם והרמב״ם נחלקים בשאלה אם הדרשות תפקידן לחשוף עוד הלכות שמצויות בתוך התורה, או להרחיב את התורה ולייצר הלכות חדשות. בסדר? עכשיו אני חוזר לפה. מהי הדרשה מהפסוק? האם אפשר לומר שהדרשה היא סימן חיצוני שנתנו לנו חכמים כדי שנזכור את ההלכה? כדרך שאדם עושה לו סימן, קשר ומטפחת בשביל לזכור משהו? יש כאלה שרצו לומר את זה, למשל הרלב"ג שהזכרתי קודם, זה הרי מה שהוא בעצם אומר. בעצם מה הוא אומר? ההלכה הייתה נתונה. אנחנו לא עשינו את הדרשה כדי לייצר הלכה חדשה. ההלכה נמצאה לנו במסורת. הדרש הוא דרש סומך. הוא לוקח הלכה ידועה וסומך אותה על הכתוב באמצעות דרשה. בשביל מה לעשות את זה? אתם משחקים, הרי במקום לכל ההלכה הזאת נכונה. זאת אומרת, כי זה סימן כדי שנזכור את ההלכה. ואת אם אנחנו מסמיכים את זה על פסוק, הפסוק הרי כתוב. ההלכות תורה שבעל פה עובר בעל פה. אנחנו רוצים לנעוץ את זה איכשהו במה שכתוב, כי זה יעזור לנו לזכור את זה. טוב, הסבר מאוד מפוקפק כמובן, כי במיוחד בגלל שהוא בא לפתור את הבעיה של המוזרות של הדרשות. ככל שהדרשה יותר מוזרה, זה גם אמצעי זיכרון לא טוב. כי הפסוק לא באמת יזכיר לך את ההלכה, אם זה לא באמת פשוט שזה נובע מהפסוק. אוקיי? ככה הוא אומר. אז שואל, אז רב דליה שואל, מה זה? זה אמצעי זיכרון? אז הוא אומר, אין שום טעם לומר כך, ואין שום חכם שאומר כך. כנראה שמי שאומר כך הוא לא חכם, כי יש כאלה שאומרים כך. אבל הוא אומר, אין שום חכם שאומר כך, לא הרמב״ם ולא מישהו אחר. הדרשה היא המקור של ההלכה. עוד פעם, כל הזמן נגד הרלב"ג, כן, מה הוא בעצם אומר? ונגד הרבה אחרונים אפולוגטיקנים, כמובן. מה הוא אומר? הדרשה היא המקור של ההלכה. זאת אומרת, הדרשה היא לא סומכת, אלא יוצרת. ואם הלכה יצאה מדרשה, אז זאת הלכה חדשה, ואנחנו נקיים אותה למרות שיצאה מדרשה. הדרשה לא באה רק שנזכור הלכות קיימות. היא אמצעי כדי לייצר הלכות חדשות. לא סימן באלמה, ואף לא איזה סוד מסתר שיש בכתוב. מה זה? מה הוא בא לשלול כאן? את האופציה השנייה שאמרתי, נכון? האופציה הראשונה שאמרתי זה הרלב"ג, שאומר שכל ההלכות הן מסורות לנו במסורת, והדרשה מעגנת אותם בכתוב. את זה הוא שולל בהתחלה. מה האופציה השנייה שאמרתי? שהדרשות זה איזה קוד מתמטי כזה שנעלם מאיתנו, איבדנו אותו. מין הצפנה כזאת, פורמליות כזאת, שזה בעצם גם מחשב יכול היה לעשות את זה, אם הוא מצויד באלגוריתם הנכון, רק מה לעשות? נאבד לנו האלגוריתם. כן? אז זה מה שהוא אומר, ולא איזה סוד מסתר שיש בכתוב, גם זה לא נכון. בדיוק מה שאמרתי בתור ההקדמה, בעצם הוא שולל את שתי האפשרויות האלה. אז מה כן? הדרשה היא תוצאה של התבוננות הגיונית בכתוב, בתוכנו ובלשונו, ומציאת פרטי ההלכה מתוך דיוק בלשון, על פי כללי הלשון ודרכיה. כאן זה כבר לא בדיוק מה שאני אמרתי. נדמה לי, והזכרתי את זה קודם, שהרגדליה כן שייך למפלגה של אלה שחושבים שהדרש הוא עומק הפשט. זה לא שהפשט הוא פירוש אחד, הדרש הוא פירוש אחר, ושניהם קיימים במקביל. לא. הפשט זה הפירוש השטחי. ואחרי שאתה מבין את הדרש, אתה מבין שהפירוש הפשטי הוא לא נכון. כשאתה תבדוק את דרכי הלשון ואת השפסי השמעות, ותבדוק טוב, אתה תראה שהדרש באמת הפשט האמיתי. נדמה לי שזאת המסקנה שהוא מגיע אליה. כמו שאמרתי קודם, אני לא מסכים לזה. ואת אני מסכים לשלילה שהוא עושה לשתי הדרכים הקודמות. אבל הדרך שהוא מציע, אני לא מסכים. אני חושב שזה מה שאמרתי קודם. נכון, לפעמים אין לנו יודעים מספיק את דרכי הלשון, ולכן שאין לנו למצוא בכתוב את דרשות חז"ל. זה המוזרות שדיברנו עליה קודם. אבל הוא תולה את זה שזה נראה לנו מוזר, פשוט בגלל שאנחנו לא יודעים דרכי הלשון, זה הכל. אנחנו לא יודעים עד הסוף את השפה המקראית. וזה נכון אגב. זאת אומרת, יש כללים בשפה המקראית שאנחנו לא יודעים, ובמיוחד אנחנו כדוברי עברית ייקשל בזה יותר. כשאנחנו כדוברי עברית, אנחנו חושבים שהשפה שבה אנחנו משתמשים, זאת גם השפה שהמקרא כתוב בה. זה לא תמיד כך. יש לפעמים, כן, דוגמה קלאסית שעזראי משהו מביא, לחזות בנועם השם ולבקר, אחת שאלתי מאת השם, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. מה זה לבקר? אז לנו כדוברי השפה של אליעזר בן יהודה, לבקר, הכוונה להציץ, לראות מה נשמע. ולצאת, זה היה מבקר. אבל יש גם מבקר במובן של מבקר המדינה. מבקר המדינה, או להעביר תחת ביקורת, זה להפך. זה לעשות משהו בצורה אינטנסיבית, מדויקת, להיות חלק מהדבר. זאת אומרת, לבקר בהיכלו זה לגור שם. זה לא לבוא בתור תייר. זה השפה המקראית. השפה שלנו, לבקר זה לבוא מדי פעם. עכשיו, אנחנו משוכנעים שזה מה שכתוב בפסוק. אגב, שזה המון, המון, לא המון, אבל יש לא מעט דוגמאות שאני מכיר, שאנחנו שבויים של השפה שלנו, ולכן אנחנו מתקשים במה שחז"ל אמרו. כי חז"ל באמת כנראה היו יותר קרובים, גם הם לא דיברו את השפה המקראית, זה לשון חכמים, הגמרא כבר אומרת, שלשון חכמים לחוד ולשון מקרא לחוד. אבל עדיין הם היו יותר קרובים לשפה המקראית מאשר אנחנו. ודווקא זה שאנחנו מדברים עברית מפריע לנו יותר. כי אלה שלא יודעים עברית, אז הם יודעים את השפה המקראית, אין להם איזה שהן אינטואיציות אחרות מלבד המקרא עצמו.
אבל לבקר זה לפי... לבקר זה גם כן, לבקר משהו, זה גם כן בעברית שלנו. אבל זה הפירוש השני.
לא, ברור, אבל גם שם, כפי שרי אנשים, למה מבקר המדינה נקרא מבקר המדינה? כי הוא בא לבקר בכל מיני מקומות ולראות אם הכל בסדר. אז בסדר, הוא עושה את זה עם זכוכית מגדלת, אבל עדיין הוא מבקר שם, הוא לא חלק מהמקום. אני לא חושב שאנחנו משתמשים, בשפה שלנו לדעתי אין פירוש שני. הפירוש הוא הפירוש ההוא. אני לא לגמרי בטוח, אגב, שבשפה המקראית זה אחרת, אבל ככה הייתי פעם, שמעתי לרב מוישה שפירה. הוא פעם אמר שהוא חושב שזה, לא חושב, הוא אף פעם לא חושב, הוא בטוח. וזה השפה המקראית הנכונה, וזה לא כמו השפה של אליעזר בן יהודה. נכון, לפעמים אנחנו יודעים מספיק את דרכי הלשון, ולכן קשה לנו למצוא בכתוב את דרשות חז"ל. בגלל זה סבר הרמח"ל בדרך תבונות, שהיו לחז"ל דרכים מיוחדות סודיות למדרש הכתוב שנעלמו מאיתנו. דיברנו קודם על הקודים. כן? היא כתובה, אך אין הדברים נראים כלל. התורה אינה מדברת בלשון סתרים, היא כתובה בלשון יפה וברורה, ואדם בעל היגיון בריא יודע את כללי הלשון ודרכי הלשון, ויעיין היטב בכתוב, ימצא בו את מה שחז"ל מצאו. צריך להתרגל לעמול בפירוש הפסוקים, ולראות בזה חלק יסודי מהלימוד. אמנם אנחנו יכולים רק לעקוב אחרי דברי חז"ל, אשר ידעו את דרכי הלשון טוב מאיתנו. כי אנחנו לא יודעים את זה טוב, זה לא שאלה של סמכות. שלחכמים יש סמכות ואנחנו לא יכולים לחלוק עליהם. הם פשוט ידעו ואנחנו לא יודעים. אבל כשאנחנו עוקבים אחרי דברי חז"ל ומעיינים היטב בפסוקים, גם אנו יכולים להבין את דרך לימודם. כמובן שאנו לא נעז להתווכח עם חז"ל לגבי הבנת פסוק, לא מפני שעקרוני זה בלתי אפשרי, אלא מפני שידיעתנו בחוכמת הכתוב דלה וחלשה לעומת ידיעתם. וגם אם נדמה לנו במשהו אחרת ממה שהם פרשו, לא נסמוך על עצמנו בזה. אז בעצם הוא רוצה לומר שזה דרכי הלשון, אני מסכים לחלק הראשון של דבריו, אבל המסקנה שלו שזה חלק מדרכי הלשון, וזה לא ארגז כלים אלטרנטיבי, זה אני לא מסכים, אבל זה נמשיך לפעם הבאה.